אבל כאן, בספר שמואל, בא הסיפור הזה בסוף הספר, אחרי דברי השירה והדברים האחרונים של דוד, להודיע הגיבורים אשר היו לדוד שעזרו בהצלחותיו ומלחמותיו אשר עליהם נתן השירה והתשבחות אשר קדמו, לא לספר הגיבורים אשר באו להמליכו ולא הבאים אליו לציקלן, כי אם המתמידים במלחמה בפועלי ישועות בקרב הארץ, ומפני זה לא היה ראוי להביא בכאן הגיבורים אשר הלכו אליו בית ציג, להגיד מי אותם עוזרים אותו במלחמה אשר עשה שם, כי לא זאת הייתה הכוונה הדבי בזה. כל אלה לא עשו גבורות רשומות ולא מתמידים אותו, ונסתפק בזוכו הגיבורים היותר רשומים אשר היו מתמידים עם מלחמותיו, כי חפיך לא חייב כוונות, נשאר אצלי בקושי הכלל. זאת אומרת, אין פה סתירה בין הרשימות, זה בראשית הגרעין של הצבא, כאילו אלה כבר סיכום, מין מסדר של ותיקי הצבא, כל אלה שעשו, ואז מונים את הגיבורים האלה. כל פנים, מי שיערוך את הרשימות, יכול למצוא דברים יפים בהבנת הדברים האלה של אברבנאל. בכיוון זה גם הסיכום של המלבים, שברוב המקומות הקשים הוא הלך בעקבות אברבנאל. אלה שמות הגיבורים, הנה בדברי הימים, חשב גם כן גיבורים אלה ואחרים נוסף על אלה שלא חשבם כאן, וכבר הרחיב בזה מורנו רבי יצחק אברבנאל, והשיב ששם חשב אלה שהתחזקו עם מלכותו, כי כבר שם, הוא פה לא חשב, רק הגיבורים שהתחזקו להיות עמו בכל מלחמותיו. אנחנו חוזרים לנושא המרכזי, מי הוא ראי? ראי מצלצל מאוד מאוד, וכך אמרו גם הראשונים, כרע המלך. רע המלך מזוהה כחושי, זה מפורש כתוב. עכשיו, מה עניינו של חושי והידידות שלו? ויהי דוד בעד הראש אשר שם השתחווה לאלוקים. כבר חזר, זכרתי שלא בא דוד שם להשתחוות נגד מקום אהרון, ולכן אחשוב שבעל אותו מלא הזיתים הגידו לו שהיה הכי תופל בקושם, הוא פשוט יצא מהעיר והוא עלה במלא הזיתים כדי לרדת, כדי ללכת אל המדבר. והוא התחיל להתפלל אל האלוקים, סכל נא את הצעת הכי תופל. הוא ועד הראש להשתחוות שם ולהתפלל לאלוקים על ין הכי תופל ביות פניו ארצה. וביותו בזה, במצב כל כך דרמטי, בא אליו חושי הארכי. ולכן התעורר דוד שהוא באמת יפר את הצעת הכי תופל. דוד התפלל, הוא לא ידע, הוא גם אין לו דרכים להציע לקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא יפר את הצעת הכי תופל. הוא מתפלל, אפר נא השם את הצעת הכי תופל. הקדוש ברוך הוא יש לדרכים משלו. אבל איך שהוא גומר להתפלל, מזדמן לחושי הארכי, אומר, זהו זה. ענו לי כבר על המקום תשובה. כאן בעזרת חושי, אני אצליח לבצע את התוכנית של הקדוש ברוך הוא, להפר את הצעת הכי תופל. אברבנאל דייק, עשה פה גם מסר מאוד רגיש. זה שתוך כדי תפילה, הוא רואה את חושי הארכי, אומר, זה הקדוש ברוך הוא מאותת לי. איתו. ולכן התעורר בדוד שהוא באמת יפר את הצעת הכי תופל. הוא בא בהיותו באותה צרה וצוקה, ושמו יורה עליו, הארכי, שיהיה ארוחה למכתו. אנחנו ראינו את ארוחה למכתו שהביא המיוחס לרשי, שארוחה למכתו שהוא החזיר אותו בתשובה, ופה הוא מדבר על מכתו. ובמסכת סנהדרין, זו הגמרה שעוד נשוב אליה, והיא גמרה בעייתית, אמרו שביקש דוד לעבוד עבודה זרה. הוא בא עד הראש, הוא רצה בראש הר הזיתים לעשות עבודה זרה. ושחושי בא קרוע קוטנתו על זה, הוא מיכה בידו. מיכה אומר לו, חושי אומר לו סטופ, והוא דרך דרש. והפשט נבואה הוא, כי בא אליו חושי הר כי קרוע קוטנתו ואדמה על ראשו, כי איש עצב ומתאבל. והייתה כבר... איך עם אופיני אליו למסע? רוצה לומר בי. או לזקנתו של חושי שהיה זקן וכבד כדי... ואמר לו, שהדברים אשר יאמר לאבשלום כדי לרצותו ולמצוא חן בעיניו וכולי. הוא פירש רבי דוד, כי אם כי עבדך אני המלך יהיה, רצה לומר, מכאן ולעלה יהיה עבדך כמו שמאז ועד עינה הייתי עבד אביך, ולכן ואתה אני עבדך ויהיה לפי זה מילה תהיה דבק עם מה שלמעלה, עבדך אני המלך יהיה, ואני חושב שיהיה דבק לאחריו, יאמר יהיה המלך, בסדר. ועניינו שדוד יעץ לחושי שלא יוכיח את אבשלום על אשר עשה נגדו, אבל ידבר אל ליבו ויסכים איתו, כי בזה יפתח בו יותר, ולכן יאמר עבדך אני המלך, רוצה לומר אני עבדך באמת ובתא. ויתן עבוד דוד ויעבוד אותו, ואומר, יהיה עבדך אבי, והוא אמר, נאמר בתמיה, יאמר, וכי יהיה אתה עבד אבי. לך במה שעבד, כלומר, בשפלות מעלתך, יותר ראוי שיהיה מלך. והוא שכל אשר ידע מבית המלך, שהוא אבשלום ישלחה אולי ביד החימץ ויונתן המלך. החושה היא לא יכולה להלוך. דוד נכונה, ולזה שב הוא בא לירושלים. ביות אבשלום נכנס שם. והנה קרא כתוב לחושי ראי המלך. וכן קראו הכתוב ראי המלך. ואבשלום גם כן אמר לו, למה לא הלכת את ראיך? כתבו המפרשים שהיה ראי המלך ואוהבו, ואיש עצתו, ולהיותו תמיד אמו נקרא ראו. ואני אחשוב שהיה זה מעלה ידועה, כמו אלוף בזמננו זה. על ממלכה, שהברבנל הממלכתי הכיר אותו מההיררכיה בזמנו, ונקרא גם כן, ונקרא כן, למה, וכי הוא בלשון לאז קונדי, ונקרא כן לפי שבלטין, בלטינית, קומיתי וריה. אז יש פה אפילו הסברים פילולוגיים, ולפי שהאלופים הם ראי המלך בהנהגה ובכבוד שהיא מעלה וכבוד, נקראו כן. ואולי מזה הצד, חושי ראי המלך שהוא מעלה וכבוד בערך אלוף בזמן הזה. בסדר. עכשיו עולה בדעתי, הרי את אבשלום, את אחיתופל מכנה דוד, ואתה אלופי ומיודעי. ואולי פלא, לברבנל יכול היה להביא מפה ראיה יפה. שיש פה אלופי, לפי מה שהוא מציע, זה לא סתם אלופי שאילף אותי, ומכאן אנחנו לומדים שחייב לכבד אותו, אלא אלופי הכוונה לאיזה דרגה מיוחדת. בסדר. מה יש בחזל? בחזל כתוב חושי הארקי. רב יהודה ורב נחמיה ורבנן. פליגה, למה נקרא שמו ארקי? אחד אמר למה נקרא שמו ארקי, שהיה מארכי דוד. ארכיליסטים. זה כמובן מילה חזלי. ארכי זה בעל תפקיד מאוד מרכזי. עומד בראש ההיררכיה. חושי הארקי שהיה מארכי דוד, מגדולים ושרים של דוד. ואחד אמר שעל ידו נתבססה מלכותו של דוד, נתקנה ונתכוננה, לשון בסיס וספסל, ולפי זה הערכי הוא לשון ארוחה ומרפא, וראינו כבר שיש בראשונים. וחד אמר על שם עירו נקרא, וזה מה שרמז הרדק, על שם היסוד החבל הערכי הזה בסביבת אתרות ובנימין. עכשיו יש בכלי הקר של רב שמואל לניאדו, על השמואל. ומה שכתב הערכי, כתב רבי יצחק אברבנל, לשון ארוחה ורפואה. והנה לחזן, למה נקרא שמו ארכי, זה השוחר טוב, שהיה מארכי דוד. אחד אמר שעל ידו נתארכה מלכותו, ואחד אמר, כך הוא למד פשט מארכי דוד, ואחד אמר על שעל ידו נתקנה מלכותו. עד כאן. לא שנעלם מהם היות חושי בכפר ארכה. לא מצאתי מי שקדם לו בזה. מאיפה הוא למד את זה? ויש כפר ארכה. ועל שמו נקרא חושי ארכי, ושם הוא קבעו עוד היום, ואני ישבתי על ציונו. הוא כמה לקח את הגמרא, ואני ישבתי, הוא היה צפתי, היה לו עסק, יש פה בשער, אם היו החברוסים שלו, אמרי ברב, אבא שיוסף, הארי, הקורדברו, האשר, סוללה מכובדת, והוא מספר שהוא ישב על ציונו, נו, כנראה שזו סגולה גדולה, עוד לא גילו, לי לא ידוע שיש בזה מקום, לא נראה לי שמקומות קדושים בארץ ישראל, חושי, הקבר של חושי, לא ידוע לי. על כל פנים, ואולי כן, ואולי דרשו חכמנו זל שהיה לו לומר חושי ראי המלך לסימן יותר מובהק, כי בסמוך ויבוא חושי, ראי אמר סימן הערכי לדרשה, והרד"ק חושי הרגיע על שם מקומו, והוא נזכר בתחילת בן יוסף, בסדר. ויבוא חושי הארכי, קטע שני, רש"י יבוא ירושלים, נתן לי בברדה וראי המלך, שושבינה דה דוד, כלומר אוהבו וראש היה עמו תמיד, הוא בא ליצא, וכן בדברי הימים וחושי הארכי. ושושבינה, הוא השושבין, הוא פירש את זה כפשוט, שבשעת נישואי דוד, רק אני לא יודע איזה נישואי דוד, היו כמה דברים מגיע לסל דוד, נשא שושבינו, ועוד היום נוהגים כן לעשות שני שושבינים לחתן, אחד מצד החתן ואחד מצד הכלה. ומערי שהיה זה מעלה ידועה כמו אלוף בזמנו, זה שאלוף ראי המלך, והנגב וכבוד נקרא שהוא המלך, מכולה וכולה. בסדר. בקטע האחרון כתוב, לעניות דעתי ויבוא חושי ונהיה בביאה זו סיכן עצמו, ועשה כראה דוד נאמן בריתו ואהבתו. למעשה חושי היה צריך לשמור על פרופיל נמוך. זה שהוא נכנס, הוא בא רק מכוח הנאמנות של דוד. הוא בא העיר, אם היות שברור לו שאבשלום יבוא על כל פנים ירושלים, אם כל זה נסתכנו ואשם לעשות רצון ראהו דוד, וראה דוד אפשר שהיה ראהו או רואהו בשדות ובקרמים וכיוצא בבית זרע. עוד איזה זיווקים אתה הכניס פה, שראה דוד, הרואה של דוד, לא יודע. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא. מה עשה ראה דוד זה? ואמר רב יהודה אמר רב, ביקש דוד לעבוד עבודת כוכבים, שנאמר ויהי דוד בעד הראש אשר שם משתחווה לאלוהים, ואין ראש של עבודת כוכבים שנאמר וכו'. והנה לקראתו חושי ערכי קרוע כותנתו ואדמה על ראשו, אמר לו לדוד, יאמרו מלך שכמותך יעבוד עבודת כוכבים. מה קרה? אמר לו, ובתשובה הזאת אנחנו שומעים, מה, איזה מין אבא המין הזה, מה קרה פה? אמר לו, מלך שכמותי יהרגנו בנו? מוטב יעבוד על עבודת כוכבים ועל להתחלל שם שמיים בפרסיה. דוד הולך על שפיץ שבשפיץ שמסרס נפש. אם, מה יראו? דוד אמר תהילים, דוד הכין מקום לשכינה, דוד, 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 ומה קורה בסוף? הבן שלו הורג אותו. סימן ששום דבר לא. לא צדיקים ולא תהילים, שום דבר לא עוזר לו. אמר דוד, יהיה חילול השם, אני הולך ואני אעשה, אני עובד עבודה זרה. ואגיד לדוד, זה דוד היה צבוע כל ימיו. נו, מה הפלא? הקדוש ברוך הוא הניש אותו, הבן שלו הרג אותו. אז ממילא יהיה קידוש השם, וידעו שזה הסוף, ועם ישראל ימשיך להיות עם מאמין. הרי כל עם ישראל עומד פה על כף המאזניים. אז מה יגידו? אולי שיגידו, בלבד שכבוד שמיים יישאר. עד כדי כך. אומר לו חושי, מה איתה אם הנעשה יפת תואר? הרי התכשיט הזה, אבשלום, הוא בנה של יפת תואר. אמר לו יפת תואר, רחמנא שרעי, הרי כתוב. אמר לו, לא דרשת צמוחין. הכל בסדר, אבל לא ידעת. מה כתוב? דסמיך לי, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. כל הנושא יפת, נושא יפת תואר, יש לו בן סורר ומורה. אתה בסדר, אבל מה הפלא אם זה התוצאות? המסקנה הייתה מהדיון הזה, שהוא לא עבד עבודה זרה. מה אומר רשי? יאמרו מלך שכמותי, חסיד שכמותי, ארגנו בנו, ויהיו מתרמים על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ונמצא שם שמיים מתחלל בפרסיה, מוטב ויעבוד את עוד כוכבים, וחלה את השם אני לבדי, ולא יחלל אותו כל העם. אמר לו חושי ערכי לדוד, קודש הבריחו לא אבי דינה בלא דינה. אתה אל תגיד לי שאתה בסדר לגמרי, שמעמיד בנך עליך להורגך. דעת, מה היית אמן אסב דיפת תואר? דימו של אבשלום, אחבת אלמי בן גשור, הוא תפסה דוד במלחמה, דאין לומר בעבירה הבאה לו, דכתיב רק בדבר אוריה החיתי. אז אומר, זה אתה בכל אופן משהו כאן לא בסדר. ואם אתה לא בסדר, אז ממילא, אז כולם יבינו שאתה קיבלת את העונש של אבשלום, ולא יהיה חילול השם. יש, כנראה היה ספר גדול של הרשב"א על, על האגדות, אם היה לנו אותו, אבל יש רק שרידים ממנו. אז בקטע אחד כתוב כך, הרצון בזה, כי דוד ביותו נרדף מאויביו, היה מתעונן על קושי יומו, וכמעט היה מייחס זה להיעדר השגחת השם יתברך. בא הוא אומר, למה מגיע לי? וכי הוא בלתי משגיח למה שבכאן, ולזה נפלה רוע הסידור אם הוא, אם הוא זך ונקי כפיים. מה קרה פה? לפני שאין השגוחת. והנה זה באמת עובד עבודה זרה. לא הכוונה עבודה זרה להשתחוות לפסל, אלא הרעיון שעלה בדוד, שיש פה איזה שיבוש של המערכת הנורמלית, זה עבודה זרה, כי הוא מסיר פעולת השם יתברך משפלים, הוא מייחיס ממשלתם והנהגתם לאחרים אמצעים. ההנהגה הזאת שבן מורד באביו, כשהאבא לא מגיע לו, זה נובע מפני שיש אפקר, או מפני שיש פה שלטון לא תקין. ולכן ישיב חושי ערכי, יאמרו מלך שכמותך, רצה לומר, אדם כמוך, שעד אתה הוא נחל, ואתה ביר אותו כמעט ידו פעם אחת, כבר יחשוב שיסיר פעולתו מהשפלים יחסהו להיעדר השגחה, אם זאת פעולה תוהב ובלתי נאותה. זה, אתה טועה, בפעם אחת אי אפשר ללמוד. והנה ישיב דוד שיותר טוב הוא זה, שיפרסם הוא זה, עדיין שהוא יפרסם את הלתהות, כמו שאמרו חז"ל, תוהה על הראשונות, והוא העדר השגחה לעילוי השם ולגודל מדרגתו לעיין בעניינים השפילים משיוחס לשם יתברך, להניג זה המציאות באופן בלתי ראוי. יותר טוב שיגידו שאין השגחה, מה שיגידו שיש השגחה מקפחת, שזה יהיה עם מילות או מרוע הסידור וכל זה חילול השם, ואומנם העדר השגחה לא יהיה בו שום חיסרון, אבל יהיה לגודל מדרגה, כאומנם מעין השכנות הסגרנו. וזה אומרם, ביקש. איך דייק הרשב"א? כי יחזיק בטענות יווניות, כמו שגילה דעתו והבנתו בתחילה במזמור, בעין ג', אך טוב לישראל, ואני כמעט נטיו רגליי. יש מפרשים, אנחנו מיד רואים שזה יד רמה, שהוא רצה לעבודה עבודה זרה כדי שאף אם יוחס הרע שבא אליו לעולם, לשם יתברך ויתחלל שם שמיים, אבל ידוע הכל כי בדין נתן לו השם יתברך אותם הרות, כי הוא עשה רע כמו שהוא עובד עבודה זרה. משהו כגן זה, יש גם במערשה, וכמובן, גמרה כזאת, פלפלו בה וסלסלו בה מכמה צדדים, רק מרגע נעבור לטור השני בסנהדרין, איך שרבון מרגליות הביא בשם הרמה. ביד רמה כתב, כלומר, להראות לבני אדם שזה כנראה, יש מפרשים שהרשב"א ציין לו, שהוא עובד עבודה זרה ולא חס ושלום לעבוד ממש, אלא למרית עין, כדי שיאמרו שראוי הוא לאותו הצער הבא עליו, ואל יערעו אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. וזה קיין המקושש, דרי בעבודה זרה, וכמובן מה היסוד ההלכתי. כלום, זה שאמר כתוב, אהבת והשתחווה לאלוהים, ליבו לשמי. והנה לקראתו חושי הערכי שהתנגד לו באומרו, מלך שכבודך היה עבודה עבודה זרה, לו היית כאחד העם, היית יכול לעשות כעם קושש. שאחד מוסר את נפשו, אבל ביותך מלך, הוא מוחזק לקשר, יתעו הרבים על ידי מעשה זה ותהיה מכשיל את הרבים. וכאשר אמר לו, הרי הררו אחרי מידותיו של המקום, אנחנו שי לא כן, משום שהם יתלו את הכלכלה באשר נסעת יפת תואר דאב שלום, ברד יפת תואר וכו'. על כל פעמים רואים איך הראשונים טיפלו בזה, ויש פה גם באמצע עוד איזה הסבר של מישהו מהאחרונים, ויש פה גם הסבר של הנתיבות, הביא בילקוט הגרשוני. בספר נחלת יעקב על התורה, להגאון האמיתי רב יעקב מליסה, בפרשת כי תצא, פירש, דעבודה זרה, היינו עבודה שהיא זרה, לא. כמובן בבבא בתרא, לעולם יזכיר עצמו, אדם עצמו לעבודה זרה ולא יצטרך לבריות. כלומר, עבודה שהיא זרה ממנו. יש עוד איזה ביטוי אחר לעבודה זרה. עבודה שהיא לא שייכת אליו. וכן, כל המאמין בסיבות, משהו בכיוון של, של הרשב"א, למרות שכנראה לא ראה את הרשב"א. וכן, כל המאמין בסיבות אמצעיות שהם העוזרות לו גם כן נקרא עבודה זרה. ולפי זה נראה, דוד המלך, אשר עליו נאמר בדוד בריבותיו. וכל מלחמותיו היו על פי השגחה וניסים, שאינן בדרך הטבע כמו בגוליאד ועיקה על 800 חלל, ומעולם לא היה צר דוד לחרב וחנית. על כן עכשיו, כאשר היה רוצה במלחמות אבשלום סיבות אמצעיות, דיינו שיהיה זה סיבות טבעיות, דבר זה מכנים אותו חזל בשם עבודה זרה, כי עבודה שזרה לדוד. וכן הנביא מוכיח את ישראל שישנו על מצרים ושאר מלאכים, ומכנה אותו בשם עבודה זרה. וזה שאמר חושי הערכי, יאמרו מלך שכמותך היה עבודה עבודה זרה, כלומר, שכמותו אחר שכל מלחמותיו היו שלו בדרך הטבע, רק בדרך נס. אז מה קורה לך עכשיו? עכשיו אתה הולך בדרך אחרת, במסלול אחר, זה זר לך. והשיב לו, מלך שכמותי יארגנו בנו, כלומר, הרי אני רואה שהשם יסיר את השגחתו מעליי, שיסיד בו. ולכן אני צריך לסיבות אמצעיות. עכשיו מעמידים אותי בעולם הטבע. בעולם הטבע שיש תכשיט כזה כמו אבשלום, אז יש סיכון לאבא. אז אני מוכרח גם לנהוג עכשיו דברים בהנהגה כזאת. והשיב לחושי הערכי, מה איתה מנסה בת יפת תואר, והיה לך לדרוש מוכין, ותוכן כוונתו בזה, דהנה יש שני מיני עונשים. אחד עונש הקדוש ברוך הוא בהשגחה. שבא מכוון ואתה רואה שזה בא אליך. בית עונש הבא בהסתר פנים. והסימן בזה לידע איזה עונש בא בהשגחה, כשרואים שהעונש בא מידה כנגד מידה על החטא. אדם נענש, שתעבירות שלו עשה. חלק גדול מהעונשים בכלל לא במידה הזאת, אלא זה מגיע לך עונש. כשזה בא מידה כנגד מידה, זה השגחה מיוחדת שבאה לך בדבר הזה. וכמאמר הכתוב, כי דרכיך ישפוט, וידעת כי אני השם המכה דיינו. אם העונש בא מידה כנגד מידה, אנו יודעים כי השם המכה בהשגחה פרטית. ולזה אמר לו חושי הערכי, אינך רואה שהקדוש ברוך הוא משגיח עליך. מה אתה אומר דוד? שהמקרה הזה של אבשלום מוכיח לך, שאתה ירדת ממדרגתך, ואתה הפכת להיות נתון לסיבות הרגילות בעולם, לא ככה. למה בא לך הבן הזה להורג אותך? מכיוון שזה יפת תואר, ויפת תואר דרשת, אם אתה דורש סמוכין, אז אתה רואה שזה מידה כנגד מידה. אם, כמו שרש שם למד בכית את זה, שאם אתה לוקח יפת תואר, אז הסוף יהיה שיהיה לך בן סורר ומורה. זאת אומרת שהנגש עם דוד היא הנגש של מידה כנגד מידה. הנגש של מידה כנגד מידה היא הנגש של עונשים בהשגחה פרטית. אז מה אתה דוד רוצה להשתחוות ולעשות לי פה שאתה עובר לדרג אחר? טיעון רעיוני. במילים אחרות, בראש הר הזיתים, במצב הטרגי הזה, שחושי ודוד, ראה המלך, הוא יושב איתו עשרות שנים, הוא שושבינו, הוא בוטח בו, הוא האלוף שלו, הוא זה שמכל החצר הגדולה הזאת, הוא היחידי שלו, הוא מגלה את מצפוני ליבו, אז הדיון ביניהם הם ברמזים, אומר לו כך, אומר לו כך, אומר לו מפתוס, דרשת סמוכין, ולזה אמר לו חושי ערכי, אינך רואה שהקדוש ברוך הוא משגיח עליך, שהרי העונש על יפת תואר בא מידה כנגד מידה, וראיה שלא שר השגחתו ממך, ואת אשר יאב יוכיח, ושר אבונך וחטאתך תכופר, עד כאן דבריו של הנתיבות, ודברי פי חכם חן. אז יש לנו פה סתום, שמעי וראי והגיבורים אשר לדוד. אז הגיבורים אשר לדוד, אנחנו רואים, יש בעיה לא פשוטה, אם אתה מנגיד את הרשימה בשמואל לדברי הימים, הצעה שהציעו האחרונים שעסקו בזה, גם יהודים בני ימינו עשו כבר טבלה גדולה של פקידות בבית דוד, עם דרגות, עם סיפורים, עם ניסיון להבין את כל ההיררכיה הצבאית, שלישים, שלושות, ולכן הם אלה 60 גיבורים של שלמה, שתי מחלקות. שכנראה לכל 30 האנשים, איזה מין ממקפים כאלה, לכל 30 אנשים היו 3 מפקדים, כנראה על כל 10, והיה ראש השלישים על כולו, כנראה שיש פה כאמור עדויות לאיזה ניסיונות להבין את כל הדירוג, אבל אמרנו, זה אנחנו שמים בסוגריים, הגיבורים אשר דוד. שמעי, פרשה בפני עצמה. ראי, ראי, או שהוא נשאר סתום, או שאתה שומע, כפו שהציעו, ראה דוד, ראה המלך, וזו דרגה שמופיע כמה פעמים, ואותה זיהו חזל בחושי הערכי. חושי הערכי, או על שם מקומו, ויש לנו עדות על כל פנים של יהודים מתקופת הבית יוסף, שהכיר את הקבר שהיה מזוהה כקברו שלו, או על שם מקומו, או על שם הערכי שבו, שהוא לשון חזל, או על שם הערוכה, כל דבר מוביל אותנו לאיזה נאמנות ולאיזה בטח, ברמנן אמר, איזה ביטחון פנימי שיש לדוד, אין הדלפות, פה יהיה הכל מסודר. ראה המלך, תפקיד מיוחד במינו. כמה וכמה פעמים סיפרו אנשים שעמדו בראש הפירמידה, גם במדינה, שבסוף החשבון הם בודדים. יש להם חברים טובים, יש להם ידידים שרוצים מהם טובה, רוצים פרוטקציה, תמליץ לי פה, תמנה אותי פה, תפקיד שם תפקיד. אבל ברגע של מבחן, כשהוא צריך לקחת את האחריות, האחריות על מלחמה, כמה פעמים מי שעוקב אחרי היומנים של, רבי המדינה, כשהם מספרים אחר, זאת אומרת, נשארתי בודד. זאת אומרת, עם כל האחריות הכבדה, כי הפשט הוא ככה, מי רוצה להתחלק באחריות אם חס ושלום זה לא יהיה בסדר, אז אני הרי שותף. וחוץ מזה, אחריות מיניסטריאלית נופלת על הקודקוד. והקודקוד בסופו של דבר, יכול להתייעץ, אבל את האחריות הוא לוקח. עומק העניין בהיררכיה של המדינה היהודית האמיתית, יש רע המלך. לא יעזבו אותך לבד. יהיה איש כלבבך. איש שלא ירצה להתחמק אם יהיה כישלון, איש שיראה אותך גם בכישלון הזה של בנו עומד להרוג אותו, והוא שושבינו, הוא הרע האמיתי, הוא הקנה לך חבר, הוא משתעשע איתו, מדברים פה מאנשים שמשתעשים, זה אנשים שמוכנים עד הסוף לשאת איתך, הוא נושא בעול עם חברו עד הסוף, רע דוד, והוא הרע האמיתי. אז הברבנה לחלק לו תפקידים, אלוף, אלוף, אבל ביסוד יש פה רע המלך. ומה הפלא? שהוא המתחרה לאחיתופל. מי ששואל בעצת אחיתופל כשואל בעצת השם. כך כתוב במקרא. והמקביל שלו חושי הערכי. חושי הערכי הוא ראי המלך שהוא נמצא יחד איתו. היסוד הזה של הראות נמצא בספר כל מבשר, שהוא מסורות שיש מבית פשיסחה וקוצק. וישלח יהודה את גדי העיזים ביד ראהו האדולמי. יש לו ראה, לא יודעים עליו שום דבר, אבל יש לו ראה. יהודה עצמו לא הולך לשלם לתמר. הוא פר, שהיא תיקח לה. לא, צריך לשלם לה. אז הוא שולח את ראהו האדולמי. הרבי רב מונים אמר, כל אדם צריך להיות לו חבר ואוהב נאמן. שיהיה ביכולתו לספר לו את כל נקודת לבבו, אפילו בגנות מעשיו. אתה לא תספר לחבר שלך את הדברים הטובים איך הצלחת, גם כשהיה לך איזה פשלה, שהיה לך איזה כישלון, כמו שהיה ליהודה חירה ראהו, והיה משלח על ידו את גדי העיזים לידי תמר. ובספר יש כמה נוסחאות, ובספר חיי יצחק כתב את דברי הרב רב מונים זכותו יגן עלינו בשינוי מעט, שאמר שמעניין יהודה ותמר ואיך ששלח את גדי העיזים על ידי חירה ראהו, יש ללמוד מהו ידיד נאמן. כי יהודה סיפר לו את העבירה הגדולה שעשה. וגם אחרי שסיפר לו, נשאר חירה ליהודה ידיד נאמן, ולא ירד ערכו בעיניו אפילו בכיהו זה. הדיישה נוספת. דהיינו, איפה לוקחים? אני שמעתי עוד מחסיד ותיק, מכך הגעתי לבורט הזה, שלמד את השם ישמואל בישיבה בסוחוטשוב. בפרשת וישו אמר לי, מה אתה לומד מהפרשה? מה למדת? איפה לוקחים רע כרע של יהודה שאפשר היה להגיד לו והוא נשאר הרע שלו? ידידות אמיתית, הוא מוכיח אותו, הוא לומד מוסר ממנו, הוא חושי הערכי אומר לדוד, הוא רע, הוא לא עוזב אותו, הוא לא בורח, בדרך הטבע צריך לעזוב אותו. הוא הולך יחד איתו והוא נשאר אותו והוא מתפלפל איתו והוא מורר לו על הדברים והוא אומר לו, תשים לב, אתה נשאר נאמן, יש לך השגחה מיוחדת. בניסוח קצת אחר, וישלח יהודה את גדי העיזים, שלח את ראהו האדולמי לקחת ערבון, בשם רבנו מפשיסחה, קראו ראהו, על דרך פירוש המשניות לרמב״ם, בפרק אבות, וקנה לך חבר, מפרש הרמב״ם, שיהיה לאדם אוהב, תפתח נפשו בו, לא יישמר ממנו, לא אתה יכול לספר הכל, לזה קראו ראהו, זהו הרע האמיתי. לכן אומר, הרמב"ם דייק, למה קוראים לו ראהו האדולמי? מפני שהוא יכול היה לספר לו, זה הדרגה של רע האמיתי. על זה כתוב, קנה לך חבר. ותלמידו של הפשיסחר, מרן רבי יצחק מבורקה, פירש הסמיכות, והווה דן את כל האדם לקו זכות. עשה לך רב, קנה לך חבר ודן את כל האדם לקו זכות. חבר לא יסתפק שידון את חברו לקו זכות, רק יעשה הרבה יותר מכך, ולכן קנה לך חבר. דן את כל האדם, גם אדם שאין לך איתו יחסים. אבל חבר, זה לא סתם, הוא מוביל אותך עד הסוף. קנה לך חבר, זה דרגה גדולה מאוד בעבודת השם. לא רק חבר בשביל לקיים איתו את אהבת לרעך כמוך. החבר הוא לא מציאס כדי שאתה תקיים איזה מצווה. כדי שיש לך חבר, תקיים. החבר הוא חבר לעבודת השם. זה ראות עמוקה מאוד. ככל שאדם הולך וגדל, הוא זקוק לזה. מה, 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 מה זה עבוד הזה שלומדים מחברוסה? לומדים מחברות הזה, זה גם יחיתים צריך להבין טוב את התוספות. אבל ראהו אמיתי, שאתה יכול לומר לו, תשמע, אתה צריך להגיד לי, היום לא הלך לי, משהו לא... לא רק זה, הוא לא מחכה עד שיגידו לו. מחכה עד שיגידו לו לא טוב. הוא צריך מעצמו לקום ולעשות את הדבר הזה. דהיינו, כשהוא מרגיש שהיה משהו לא בסדר, אז מה אתה מחכה? תקום ות... ראה אמיתי. דוד המלך במלכות שלו. כל יהודי בממלכה שלו. וכל יהודי הוא נשאר לעתים בודד. אסור להישאר בודד. צריך שיהיה לו קנה לך חבר. ראה המלך. זה סתום. זה סתום מאוד בשביל לגלות דבר כזה. אבל בזמן שמגלים את זה, אז הידידות הזאת היא כלי עצום לעבודת השם. הידידות כזאת שעליה כתוב ראה המלך.